טוב, פרק 3.
Yeah.
האמת שזה לא פרק 3. כשאנחנו נפרסם אותו הוא יופיע כפרק 13. אבל אנחנו בספירה הדמיונית, אנחנו בעונה 2, שבה הכל נעשה אחרת. ואם אתם שואלים את עצמכם איזו תוכנית זו, אז אנחנו נגיד זאת Money Talks. Money Talks, הפודקאסט של קהילת הפייסבוק, Money Talks, הם א' נוניוד, נים, ו... איתי נמצא, אני אבי שטרן, איתי נמצא כאן אמיל גולדפרב.
היי, שלום לכולם.
עכשיו, כמו בשבוע שעבר, גם השבוע, הפרק הזה ישודר לא רק בספוטיפיי, ולא רק באפל, ששם אפשר למצוא אותנו, אלא גם יצולם ויעלה ליוטיוב. ערוץ היוטיוב, Money Talks, בעיקרון זה Money Talks TV, אבל תחפשו בעברית Money Talks, מ-א-נ-י-ד, ביוטיוב. וזהו, יצולם. יש לנו פרק מאוד מעניין, אבל אנחנו תמיד אומרים את זה. ולפני שנתחיל אותו, אולי כדאי שנעשה איזשהו דיסקליימר, כי הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל עושה במידע נמצא בפודקאסט זה שימוש, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה או הזמנה לביצוע פעולות כלשהן. המידע המוצג הינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. עכשיו, אנחנו בתקופה מאוד מעניינת. אני מרגיש ש... אם לפני כן היינו בתקופה שבה כל עוד אתה מוכר את רעיון הצמיחה העתידית, אז ישקיעו בך והמניות רק עולות, היום אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל להיות רווחי באיזשהו מקום. ואני משייך הרבה מהדברים שקורים לצורך הזה של חברות להיות פתאום רווחיות ו-value, לאור העובדה שעכשיו יש ריבית, יש אלטרנטיבה לכסף, מה שבעשור הקודם לא היה, הריבית הייתה אפסית וכל מטתי הורה. אז כמו שאנחנו יודעים, הריבית היום היא... קיימת. אפשר להשיג היום כמה אחוזי ריבית יפים, אבל במקביל, העלאות הריבית האלה, יש להם נזק. אנחנו רואים את שוק המשרדים בארצות הברית קצת בבעיה. יש המון משרדים פנויים. אנחנו רואים בנדלן, אפילו בארץ, כיפאון ברמה כזאת שמתווכי נדלן, אני מכיר ברמה אישית, כמעט ואין להם עבודה. יש ירידה בצריכה, יש איזושהי פגיעה בפעילות העסקית, אבל מסתבר שיש חברות שדווקא העלאות הריבית האלה עושות להן ממש ממש טוב, ואני לא מדבר רק על בנקים, כי בנקים דווקא ראינו בארצות הברית איך בנקים קטנים נדפקו מזה, ועשינו על זה פרק, אז תקשיבו לעונה הקודמת פרק 10. אמיל, בוא נדבר על אינטראקטיב ברוקרס.
יאללה, אז בגדול, כמו שאמרת, כשמעלים ריבית, זה בדרך כלל לא טוב לחברות. אבל יש חברות שמרוויחות את זה. מתי אתה מרוויח מזה? אם הייתם באים לפני שנה לאנליסטים ושואלים אותם, מי ירוויח מעלת הריבית? מה שהם היו אומרים, בנקים. בנקים מרוויחים מעלת ריבית. ולמה זה? העסק שלהם הוא שאני שם כסף בחשבון עוש, אני לא מקבל עליו ריבית, ואז הבנק הולך ומלווה אותו למישהו. ככל שהוא מלווה אותו למישהו הזה בריבית גבוהה יותר, ככה הבנק ירוויח יותר. אבל מה שקרה בארצות הברית, כשכל הכסף נכנס לבנקים בשנים האחרונות של הריבית אפס, הבנקים האמריקאים קנו איתו אגרות חוב ארוכות בריביות נמוכות, והם קיבלו עליהם מעט ריבית קבועה. כשהריבית עלתה, הם ממשיכים לקבל את הריביות הנמוכות שהם קיבעו בעבר, אבל האנשים עכשיו אומרים, רגע, אם אני יושב אצלך בחשבון עוש, ואני מקבל אפס, ואני יכול להעביר אותו לברוקר שלי ולקבל ארבע.
רגע, לא הצגנו את העובדה שברוקרים גם מציעים ריביות. כשאתם רוצים לסחור במניות, אז אתם צריכים להעביר את הכסף שלכם לברוקר, שדרכו אתם קונים מניות. עכשיו, הכסף יושב אצל הברוקר, יכול להיות שאתם תשקיעו חלקו במניות, אבל יכול להיות שהוא יושב מין חשבון עוש שם אצל הברוקר. וברוקרים, גם בארץ אגב, וגם בחול, התחילו להציע ריבית על הכסף הנזיל שם בפקדונות, ומסתבר שהריבית לא רעה בכלל לפעמים.
עכשיו, אם נחשוב על זה, הברוקר הוא לא מאוד שונה מהבנק, נכון? יש לנו פיקדון, אנחנו מביאים לו כסף, אז הוא יכול לעשות איתם כל מיני דברים. אז ביי בנק, אני עובר לברוקר. וככה הבנקים נדפקו, כי הפקדונות התחילו לברוח מהם. אבל הם עדיין היו תקועים עם האגרות חוב הארוכות שהם קנו קודם. עכשיו מסתבר שבארצות הברית, הברוקרים ברובם פעלו כמו הבנקים. הם גם לקחו את הכסף שהלקוחות שמו אצלם, וגם קנו איתו אגרות חוב ארוכות. הברוקר הכי מוכר בארצות הברית נקרא צ'רלס שווב, ואם תראו את המניה הוא ממש התנהג כמו בנק, כי הוא נפגע מאותה בעיה. אבל יש ברוקר אחד שהוא שונה בארצות הברית, שקוראים לו אינטראקטיב ברוקרס.
אני רק אדגיש משהו. אנחנו לא מקבלים שקל מאינטראקטיב, אנחנו לא מוכרים פתיחת חשבונות באינטראקטיב, וגם לא מבירה קורונה. בירה קורונה. הנוזל הצהוב. אז זהו, רק שיהיה ברור, כי אינטראקטיב ברוקר זה שם מאוד חזק בישראל, זה הברוקר הכי פופולרי, הזר הכי פופולרי, הם עשו מאמצים נורא גדולים לחדור לישראל, וזהו, אין לנו שקל מזה, אז אינטראקטיב, אם את רואה את השידור הזה, אנחנו נשמח לצ'ק, מוזמנת לשלוח ל-Money Talks, את הדואר 6, צ'ירס.
ופה עוד פעם, המקום שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא מדברים על אינטראקטיב כברוקר, רואים כדאי או לא, כל אחד באמת יש את השיקולים שלו, אנחנו מנתחים את אינטראקטיב יותר כחברה, כמניה. אז זה המקום שאנחנו מגיעים ממנו. וגם אולי נספר כמה סיפורים מעניינים על העבר של אינטראקטיב, יכול להיות שנגיע לזה בהמשך.
אז מדובר בברוקר הכי גדול ומוצלח כנראה בארצות הברית.
זה מעניין איך אתה מודד גדול, כי יש כל מיני דרכים למדוד גדול, כי נגיד במונחי נכסים הוא רחוק מלהיות הכי גדול, אבל הוא הכי גדול בנישה שלו, שזה סוחרים שהם יותר מתוחכמים קצת, חצי מקצוענים, נגיד, הוא מאוד חזק בפלח שוק הביניים. יש לך את הסוחרים הכי פשוטים, הם לא ילכו לשם, כמו שפה הם ילכו לבתי השקעות, אז שם גם הולכים לצ'ארלס שואב יותר או לבנקים. הסוחרים הכי מתוחכמים גם לא ילכו לאינטראקטיב, הקרנות גידור הגדולות ילכו ל-JP Morgan, Goldman Sachs, גופים כאלה. אינטראקטיב היא מאוד חזקה בין לבין, והם ממש פועלים בשכבת הביניים. ולמה שכבת הביניים הולכת אליהם? כי אינטראקטיב מציעה להם את המוצר הכי טוב. אז קודם כל דיברנו על הריבית, זה מה שהכי מעניין. אז אינטראקטיב ברוקרס, מאז ומתמיד, היא אומרת ללקוחות שלה, אנחנו נותנים לכם את הריבית בשוק פחות 0.5%. לא משנה מה הריבית, אנחנו מגלגלים את זה עליכם. אז אתם תרגישו בנוח ותדעו שכל עוד יש לכם כסף אצלנו, אתם מקבלים פה אחלה ריבית. ומה שקרה עם באינטראקטיב, אם נחשוב על זה, אינטראקטיב היא נותנת לך את הריבית פחות 0.5%. אז אם הריבית היא לדוגמה 5%, אז היא תיתן לך 4.5% ותישאר עם 0.5% בעצמה. אבל מה קורה כשהריבית היא 0? לפי הנוסחה הזאת, כשהריבית 0, אז אינטראקטיב צריכה לשלם לך
מפסיד.
מינוס 0.5%? כלומר, אתה צריך לשלם לאינטראקטיב ריבית? אז אינטראקטיב לא עשו את זה. אז כשהריבית הייתה 0, אז אינטראקטיב לקחה 0. לא לקחה ריבית. ואז מה שקורה כשהריבית עולה, מעבר לאיזשהו שיעור מסוים שאינטראקטיב שקודם לא עשתה שקל מריביות, מתחילה להרוויח הרבה. אז זה המנגנון בעצם שמאפשר להרוויח הרבה כסף מעליית הריבית. ובנוסף, היא נהיית יותר ויותר אטרקטיבית, כי האחרים לא מציעים את ההצעות האלה. ככה שהחברה הזאת, במידה רבה, הפכה להיות אחת המנצחות הגדולות של עליית הריבית. זה גם הביא לכך שכספים עוברים אליה, וגם על זה שכשקודם היא לא הייתה מרוויחה מהכספים הקיימים, היום היא מרוויחה המון.
אוקיי, אז החברה מאוד רווחית, ואני מבין שהוואליואציה שלה היא לא, אמרנו, אין פה המלצות וזה, אבל הוואליואציה שלה היא לא רעה. זאת אומרת, אם מחשבים לאחר כל מיני תקנונים, טוב, בוא נסביר את זה שנייה. בעצם לחברה יש את הרווח שהיא מפרסמת בדוחות, ואז כשאתה עושה הערכת שווי, אתה צריך לחשב רווח משל עצמך. אתה אומר, כמה אני צופה שהיא תרוויח בהמשך? מין רווח הגיוני, ליבתי, ועם נטרול רעשים. עכשיו, הקטע באינטראקטיב זה שיש כל מיני רעשים. כי הרי כמו שאמרת, האינטראקטיב מחזיקה לא מעט אגרות חוב, והרווחיות בדוחות מושפעת מזה. כי כל פעם שיש תזוזה של מחירי אגרות החוב, אז היא צריכה לשערך את הרווח. אבל בתכלס, בפעילות הליבה שלה, זה לא מעניין. זה לא מעניין את המשקיע. אז עושים כל מיני נטרולים ותקנונים, ומחשבים איזשהו רווח ליבה. ולפי זה מחשבים מכפיל, שזה אומר כמה החברה שווה ביחס לכמה שהיא מרוויחה. והחברה אינטראקטיב היא עכשיו באיזה מכפיל 13.
נכון, משהו כזה. עכשיו, אז למה אנחנו מביאים את אינטראקטיב? אז החברה שהיא גם מרוויחה עכשיו מהריבית, וזה גם מעניין לנתח אותה קצת, לעשות איזה, לראות איך אנחנו ניגשים לניתוח של מניה. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על אינטראקטיב, אנחנו רואים חברה, כל אחד יכול להסתכל על המספרים שלה, חברה שדי צומחת. מה זה צומחת? איך אנחנו מנתחים פעילות של ברוקר? אז יש קודם כל מספר חשבונות. אז ברור ש אם מספר החשבונות עולה, זה מעיד על צמיחה. ומאינטראקטיב אנחנו רואים שמספר החשבונות עולה בצורה די עקבית, במשהו כמו 20% בשנה. תחשבו על זה, זה די הרבה.
וואו.
ועוד דבר
של והריטנשן שלהם כמה?
אנחנו לא יודעים ריטנשן, אין מספרים, אבל הוא מאוד גבוה. מסתבר שאנשים לא כל כך עוזבים את אינטראקטיב. כשאנשים עוזבים זה או כי הם מפסיקים לסחור, או כי באמת שאין סיבה, לא כל כך שווה לעזוב, כי הריביות, כי העמלות שם יותר נמוכות מאחרים, הריביות גבוהות יותר. וגם זה מאפשר לסחור ביותר שווקים.
אני חייב להדגיש משהו, אמרת עמלות נמוכות באחרים, הייתה תקופה שבה הרבה מאוד ברוקרים הציעו עמלות אפס על מסחר, אבל כאילו אפס זה יותר זול מאינטראקטיב שלוקחת נגיד סנטים או דולרים, אבל עמלות אפס האלה היה להם מחיר עקיף, כי בעצם גוף שלוקח עמלה אפס מרוויח עליך בעקיפין, מזה שהוא מוכר את הפקודות שלך, מה שנקרא payment for order flows, פרקטיקה שבה הברוקר מקבל את הפקודות שלך, מעביר אותם בצינורות שמשלמים לו קומישן, ואתה שילמת אפס, אבל בסוף קיבלת לא את הביצוע הטוב ביותר. טכניקה, אגב, שהמציא מיידוף. באמת, פרני מיידוף. פיתח, עלה על הרעיון הזה של payment for order flow, ועכשיו רוצים להפסיק את זה. בעצם עכשיו יפסיקו את המנגנון שמאפשר לברוקרים לגבות אפס עמלות, ולנקנק אתכם בעקיפין.
עכשיו, יש פה סוגיה, זה מאוד קשה לבטל את זה, כי האמת שאני בעיקר מתעדכן דרך המייסד של אינטראקטיב, שהוא גדולי המתנגדים לאורדר פלו, אבל הוא מצד שאני אומר שאין כל כך איך לאכוף את זה, זה בעיה. אבל מה שכן, המייסד של אינטראקטיב הוא דמות מאוד ציורית. הוא כל הזמן אמר, תשמעו, לא כדאי לכם שאני אגבה עמלות אפס, זה מפגר, עדיף לכם לבוא אליי. אבל הוא ראה שכולם אוהבים את העמלות אפס, אז הוא אמר, יאללה, אתם רוצים? אני הולך להציע לכם מוצר גרוע, אז גם עכשיו אינטראקטים מציעים מסלול של עמלות אפס, שהוא אומר, קבל עם ועדה, זה מסלול לא טוב, אני מקווה שאף אחד לא ילך אליו, אבל אם אתם רוצים, יאללה, הבנו שאין מה לעשות.
אני מרוויח על זה.
כן, אז הוא אומר, את זה קבל עם ועדה, זה מוצר גרוע, אבל אם אתם ממש רוצים עמלות אפס, בואו אליי.
אגב, אם כבר ציינו אותו, בוא נספר קצת על האיש, יש לו היסטוריה מאוד מעניינת.
אז המייסד של אינטראקטיב, ודרך אגב, המייסד פה הוא דמות מאוד חשובה ומאוד חשוב כשאנחנו מנתחים את החברה. כי זה שאינטראקטיב לא עשו את הפשלות של הברוקרים האחרים, האגרות חובה ארוכות, זה במידה רבה בזכותו. וזה דבר שאי אפשר לראות בדוחות. ולכן מאוד חשוב כשאנחנו באים ומנתחים חברות, להבין את התרבות של החברה, מאיפה זה בא. אז עכשיו חבר'ה נספר לכם מה הרקע, ויש פה כמה סיפורים מעניינים. אז מדובר בבחור הונגרי, קוראים לו, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, תומס פאטרפי. הוא כבר נושק ל-80, אולי כבר אפילו בן 80. הוא היה מחלוצי המסחר האלקטרוני בארצות הברית. ממש, הוא היה מהראשונים. הוא בגיל צעיר המשפחה שלו היגרה מהונגריה הקומוניסטית לארצות הברית, ככה שהוא מאוד שונא קומוניסטים, הוא קפיטליסט. והוא התחיל לסחור באופן אלקטרוני, היה הראשון שעשה את זה. הוא היה כל כך ראשון, מה שהוא עשה, הוא לקח מתכנתים, והוא חיבר את המחשב שלו פיזית לבורסה. הוא היה הראשון שעשה את זה. עד צריך, היה מקלדות פרימיטיביות כאלה, והיה צריך תקתק. ואז יום אחד, אם אני לא טועה,
הבורסה אסרה למחשבים לסחור.
המנכ״ל שאנסטק בא אליהם למשרד, הוא פתאום ראה שזה אוטומטי. הוא אמר להם, חבר'ה, אסור לסחור אוטומטי, הוא הוציא חוק שאסור אסור לעשות פקודות שלא באמצעות מקלדת. זה החוק שעשו לו.
בקיצור, הבחור בנה רובוטים שמקלידים. אז יש הרובוט מקליד, שבתכלס עובד לפי החוק.
זה היה משהו כזה, שהרובוט מקליד, וככה הוא ענה לחוק, שחייבים להקליד פיזית.
אבל היה סיפור יותר מעניין ושוביניסטי, ואנחנו לא בעד זה.
כן, מה שקרה שבימים האלה, המסחר מתנהל בהתחלה, בצורה ידנית. כלומר, צריך פיזית לבוא לבורסה, צריך שיהיה שם ברוקר, הוא ירים את היד ויציע הצעות. עכשיו, לא, היה כל מיני, אנחנו מדברים שנות ה-70, אבל כבר אז היה לו מחשבים שעשו לו נוסחאות, מה כדאי לקנות ומה לא. אבל הוא היה צריך שיקשיבו לו. כלומר, הוא היה צריך להיות כמה שיותר ראשון בהצעות האלה. וכשהוא שלח את המהנדסים החנונים שלו, הוא ראה שקשה להם להתחרות שם בברוקרים הממולחים של וול סטריט. אז מה שהוא עשה, הוא הלך לסוכנות דוגמנות, שכר שם כמה דוגמניות, שלח אותם לברוקר, לזירת המסחר, שם להם אוזניות, ובזמן אמת אמר להם את הפקודות, והדוגמניות היו פשוט עומדות שם באמצע זירת המסחר וצועקות, וכך יצא שהן צברו יותר תשומת לב מהמהנדסים החנונים שלו, וכך הוא היה פועל במשך כמה שנים. אז אם נחזור לסיפור שלנו, זה אינטראקטיבי ברוקר, שהוא בעיקרו אמריקאי, אבל בניגוד לברוקרים האמריקאים האחרים, הוא מאפשר מסחר בכל העולם, ככה שהוא גם מאוד פופולרי מחוץ לארצות הברית. אם נראה בישראל, דרך אגב זה יתרון שיש לנו כמשקיעים ישראלים הרבה פעמים על אמריקאים, כי לאמריקאי פחות קל להבין את הכוח של דברים מסוימים מחוץ לארצות הברית. אז אנחנו יכולים לדעת שצ'רלס שואו וכל החבר'ה האלה לא פעילים בארץ, אבל אינטראקטיב, מי שרוצה לסחור בצורה רצינית, שבחול אין לו כל כך אלטרנטיבות חוץ מבתי ההשקעות המקומיים, באינטראקטיב. אז יש לנו פה חברה שהיא נראית חברה טובה ומעניינת, אז איך אני בא ומסתכל על מניה כזאת? כשאני משקיע במניה, אני מסתכל עליה כאילו אני משקיע בעסק, כאילו אני משקיע בדירה. אם אני עכשיו בא לקנות דירה, מה מעניין אותי כשאני קונה דירה להשקעה? מעניין אותי שני דברים, נכון? הדבר הראשון שמעניין אותי זה אם אני חושב שהערך של הדירה יעלה, את זה שנייה אני שם בצד. הדבר השני שמעניין אותי זה מה השכירות, מה התשואה על השכירות. יש הבדל בין דירה שנותנת לי תשואה של 3% על השכירות, לדירה שנותנת לי 10%, נכון? ובאותה דרך אנחנו מסתכלים על מניות. ובאינטראקטיב, אם נעשה את הדבר הזה, נראה שהיום המניה נותנת תשואה על הרווח, שהיא המקבילה לשכירות בדירות של בערך 7.5%.
אתה מדבר כאילו אם לוקחים את הרווחיות של החברה.
נכון, בעצם דיברנו קודם על מכפיל רווח. מכפיל רווח של אינטראקטיב זה 13. והתשואה על הרווח, זה די פשוט הופכים את זה. אז זה 1 חלקי 13, שמי שיעשה את זה יראה שזה יוצא בערך 7.5, שזה הצלחה.
חייב לומר שאנחנו זורקים את הידע הזה כדרך אגב, אבל מי שרוצה ללמוד את זה לעומק, אנחנו פותחים תוכנית הכשרה, שבה אנחנו מלמדים ניתוח פונדמנטלי של חברות, נלמד באופן מאוד חריג ולא נפוץ בישראל, שימוש חכם במכפילים, ואיך באמת מבשלים את המכפיל שלך בעצמך, ולא לוקחים מכפילים מהאתרים, שזה כאילו מכפילי בלוף הרבה פעמים, איך באמת מחשבים מכפיל אמיתי, כי דוחות כספיים זה משהו שצריך לפענח ולפרש, אז אמיל הולך להעביר תוכנית ההכשרה הזאת, מי שמעוניין אנחנו נשים פרטים, גם בספוטיפיי או אפל יש שם לינק, וגם ביוטיוב יהיה לינק מתחת לסרטון, ותוכלו לשמוע עוד פרטים, מחיר הוגן, תוכנית הכי מעמיקה שאני חושב שיש היום בארץ, ואמיל כמובן הוא אדם שזה המקצוע שלו, ניתוח חברות והשקעות מקצועיות, אז הנה, היה לנו צ'אנס להגיד גם את זה. בכל זאת, הפודקאסט הזה דורש משאבים וזמן, ולנו יש את הדרך העקיפה שמאפשרת לנו לשמר את הדבר הזה, להשאיר את זה כדי. אז בעצם יש לנו מכפילים מאוד נוחים, יש לנו התנהלות שחברה מאוד טובה, ואתה אומר, כמשקיע, אני מחפש לקנות חברה בהשקעה לטווח ארוך, נגיד 10 שנים.
המטרה שלי לקנות בזול, עכשיו, מה זה זול? עכשיו, החברה הזאת היום נותנת 7.5%. האם זה מספיק? האם זה שווה לקנות כזה דבר? אז קודם כל אנחנו צריכים להשוות את זה לאלטרנטיבות. האלטרנטיבה שלי היום היא לקבל ריבית די גבוהה, חסרת סיכון, נכון? אני יכול לקנות איגרת חוב ממשלתית אמריקאית, בלי סיכון בכלל, ובוא נגיד לקבל שם סביבות 5%.
נגיד אתה יכול לשים בפיקדון דולרי בארץ, ועד לא מזמן זה היה קרוב ל6%.
נכון? אז שווה לי לקבל 7.5 על אינטראקטיב. עכשיו השאלה הזאת היא שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, במה היא תלויה?
בכמה אינטראקטיב זה ביזנס מסוכן, ומה האלטרנטיבות. עכשיו, לכאורה, פרמיית סיכון שאתה מקבל על אינטראקטיב היא לא כזאת גבוהה. נגיד שאתה יכולת לקבל 6% בפיקדון דולרי בארץ, בגלל המחסור בדולרים, קודם כל לא ל-10 שנים, אז זה לא apples to apples, אבל נגיד שכן שנייה, 1.5% פרמיית סיכון נשמע כמו לא המון, אבל...
נכון, ועכשיו השאלה איך מתייחסים לזה, אז לא ניגע פה טכניקות יותר מסובכות של ערכת שווי, כמו DCF ודברים כאלה, אלא אני אגע בו במשהו שהוא אינטואיטיבי יותר. אז אם אני מקבל היום 7.5, כשהאלטרנטיבה שלי בלי סיכון בכלל לקבל 6, זה לא כזה אטרקטיבי. אבל מה קורה אם הרווח יעלה? אם נגיד עוד 5 שנים, 7.5 שלי היום יהפוך להיות פתאום 12 או 13 והוא ימשיך לעלות, אז אני כבר נראה יותר אטרקטיבי, נכון? אז הדרך הנכונה להסתכל על זה, מה שאני מציע לכולם לעשות בעצמם, אם יש חברה שמכירים ומבינים, והם יודעים להגיד בצורה סבירה מה יקרה איתה עוד 5 שנים. אז תראו שכבר אפשר לקבל פה החלטות. אם הייתי אומר לכם שמה שאתם קונים היום ב7.5 ייתן לכם עוד 5 שנים 20%, זה כבר נראה לכם אחלה, נכון?
ואנחנו יודעים הרי שיש צמיחת משתמשים מאוד גדולה באינטראקטיב.
אז באינטראקטיב אני לא רוצה להגיד מה יהיה או לא יהיה, זה באמת מאוד סובייקטיבי. אני לא באמת יודע מה יש שם עוד 5 שנים, אבל אני כן, יכול לגבש לא איזה שהם הערכות. כל אחד יכול לגבש את הערכות שלו. ובהתאם להערכות שלו אפשר, האלה אפשר לקבל עומדן אינטליגנטי לגבי כוח הרווח העתידי של חברה, ואז לקבל החלטות היום, האם כדאי לקנות במחיר הנוכחי או לא.
עכשיו, אתה כמשקיע קונה את המניה, וכמו שאמרת, יש שתי דרכים להרוויח, דרך אחת תזרימית, ותכף גם נפתח, נבין מה זה אומר, ודרך שנייה היא עליית ערך. עכשיו, לפי מה שאני מבין, אתה משקיע שפחות אומר, אני מסתכל על התזרים, אני כקונה, אני כמשקיע במניות של חברה, מסתכל כאילו הרווח של החברה הוא שלי, אבל הרווח של החברה הוא לא באמת שלך, זה לא שאתה יכול, נגיד אם אתה בעלים של מניות טסלה, אתה לא יכול ללכת לאחת הסוכניות ולקחת אוטו וללכת, כי זה לא שלך. הרווח של החברה הוא של החברה. אז איך בכל זאת הכסף חוזר למשקיעים? אז כולם יודעים שחברות, חלק מהחברות מחלקות דיווידנדים ואינטראקטיב.
אז אינטראקטיב משלם את דיווידנד, אבל הוא מאוד מאוד נמוך. מה זה נמוך? 0.5%. כלומר, אם דיברנו על 7.5% תשואה, מתוך זה 0.5% אתם מקבלים חזרה, אבל כל השבע שנשאר, שנותר, נשאר בחברה. אז מה שקורה איתו, וזה נכון לכל חברה כמעט, כל חברה כמעט בעולם, היא לוקחת חלק מהרווח ומחלקת אותו, וחלק אחר היא משאירה אצלה ומשתמשת בו. אז בחברה שנגיד היא חברת סופרים, היא יכולה לפתוח עוד חנויות, עוד סופרים, היא יכולה להשקיע בזה כסף, ואז לתת לנו עוד תשואה עתידית. באינטראקטיב, אם נחשוב על זה, הוא מוסד פיננסי. הוא צריך שאנשים ישימו אצלו כסף. עכשיו, ככל שיש לו יותר כסף משלו, מה שנקרא און עצמי, זה מעלה את רמת הביטחון שלו, זה מעלה את האיתנות הפיננסית, ומאפשר לו לקלוט יותר כסף. אז מה שאינטראקטיב עושה עם הכסף שהיא מרוויחה, הוא בעיקר להשאיר אותו אצלה, להגדיל את המשאבים שלה, וככה לאפשר לה לצמוח עוד יותר. אז במילים אחרות, אינטראקטיב, מה שהיא עושה, היא לוקחת את הכסף שהיא מרוויחה ומשקיעה אותו בצמיחה. אז אנחנו לא מקבלים אותו באמת, אבל הוא מבטיח שהחברה תמשיך לצמוח בעתיד.
אבל אתה בונה על זה שמתישהו כן אתה תראה חלק מהכסף הזה, לא? או שאתה אומר, אני בונה על זה שהערך הצבור בחברה יעלה ויעלה, ואני אמכור את המניה ביוקר.
אז באופן כללי, מה שקורה לאורך זמן, ואפשר לראות את זה שוב ושוב, כן? גם בתוכנית הכשרה גם נדבר יותר בפירוט על הדינמיקה מאחורי זה. אבל זה חוק טבע. שווי של מניה, המחיר של המניה הוא בסוף מתכנס לערך הכלכלי. גם אם החברה תחלק וגם אם היא לא תחלק. לדוגמה, קח את באפט, כולם מכירים את באפט. ברקשייר במשך משהו כמו 50 שנה הראשונות של באפט, לא החזירו שקל לבעלי המניות. כי באפט אמר, למה שאני אחלק כסף לבעלי המניות, אם אני יודע להשקיע אותו בעצמי מחדש, בצורה גבוהה יותר? אז זה מה שהוא עשה, הוא לא החזיר כלום, אבל בגלל שנצבר כל כך הרבה ערך בחברה, המניה עלתה בסכומים מטורפים. לאורך זמן זה מאות אלפי אחוזים. אז זה דבר שהוא קורה. וגם באינטראקטיב, ככל שהחברה תצליח ותגדל, אם זה באמת יקרה, הערך יעלה. ואם זה לא יקרה, הערך של המניה ירד.
עכשיו, עוד ערך שבה חברה יכולה לייצר ערך למשקיעים, באופן הזה זה בייבקים. זאת אומרת, החברה קונה את המניות של עצמה. זאת אומרת, לצורך העניין נגיד שיש חברה, והיא טובה והכל, ואז המחיר מניה שלה יורד, והחברה אומרת, בוא נע, אני מניה טובה. אני מסתכלת על כל ההשקעות שאני יכולה לעשות, להשקיע במניה שלי, זה הבסט דיל. אז היא קונה את המניות של עצמה. ומה שקורה בתהליך הזה, היא לוקחת בזומנים מהחברה, קונה מניות של עצמה מהשוק, ובעצם מעלימה אותם. עכשיו, למה זה טוב לבעלי מניות? קודם כל, חלק מבעלי המניות שקנו מהם את המניות cash out, הם מקבלים מזומן, שזה דומה לחלוקת דיבידנד, רק בלי אירוע מס דומה. אבל ביתר בעלי מניות, אלה שממשיכים להחזיק את המניה, מגלים שאחוז ההחזקה שלהם בחברה הולך וגדל כל הזמן. כי אם החברה מעלימה מניות מהשוק, אם היה לה נגיד 100 מניות בשוק, בשביל פשטות, והיא צמצמה אותם ל-50, כל מי שהחזיק מניה קודם, עכשיו המניה שלו שווה פי 2 יותר נתח החזקה. אז זה כאילו, קיבלת יותר מהנכס בבעלותך, מזה שרק החזקת את המניה. אז זאת עוד דרך שבה משקיעים יכולים לבנות על, לראות ערך ממשי, מהחזקת המניות שלהם.
נכון, עכשיו זה, וזה מעלה נקודה שהיא מאוד חשובה. אמרת משהו שהוא נכון, כשאתה קונה טסלה, הרווח הוא לא שלך. מי מקבל את הכסף? טסלה מרוויחה כסף, הוא מגיע לאילון מאסק, ואז אילון מאסק מחליט מה הוא עושה עם הרווח. הוא יכול להחליט שהוא מחלק לך אותו בחזרה, או יכול להיות שהוא יחליט שהוא בונה מפעל בסין לייצר עוד טסלה. זה מה שאילון מאסק עושה, אבל אם תחשוב על זה, אם אילון מאסק מחליט שהוא רוצה בכסף הזה לקנות את מנצ'סטר יונייטד, הוא יכול לעשות את זה. אבל זה לא משהו שאני הייתי רוצה שהוא יעשה, וזה, במילים אחרות, יכול להשמיד לי ערך כבעל מניות. וזה בעצם משהו שמאוד חשוב להבין אותו. כשאנחנו מדברים על מכפילים ועל רווח, הכל טוב יפה, אבל באמת אנחנו, זה כסף ששייך לנו, ואנחנו לא מחליטים מה לעשות איתו. ככה שזה מאוד חשוב
לבחון את ההתנהלות של החברה וההנהלה והתרבות הארגונית. זה אולי אחד הדברים היותר חשובים ביחס לכמה שאנשים לא שמים לב לזה. שלא לומר אולי החשוב ביותר.
בדיוק.
זאת, גם אם יש לך חברה גרועה, ועכשיו במקרה, סתם דוגמה היפותטית, התחלפה הנהלה, להנהלה ממש טובה שגם מסוגלת לאכוף את התרבות שלה על כל הארגון, זה יכול להיות הזדמנות השקעה, כי המוח הוא הכל, המצפן הוא הכל. זה גם הביזנס שאתה פועל בו, אבל ראינו יותר מפעם אחת שגם ביזנס טוב, בתחום טוב, אפשר להרוג עם הנהלה גרועה, וביזנס שלא היית חושב שיצליח, יסגשג עם הנהלה חכמה.
בעצם התפקיד הכי חשוב של ההנהלה, של המנכ״ל, הוא מה שנקרא בעברית הקצאת און, באנגלית capital allocation, שזה עוד פעם, זה מה לעשות עם הכסף. הוא יכול לעשות בייבקים או לחלק דיווידנדים, הוא יכול לקנות חברות אחרות, והוא יכול לפתוח מפעלים, אפשר לעשות הרבה דברים. ובסוף, השאלה העיקרית היא האם יש תשואה גבוהה להשקעה של ההנהלה. עכשיו, מה קורה בפעמים בבייבקים, שהסברת קודם? מה שקורה מהניסיון שלי, שבדרך כלל חברות כשהן עושות בייבקים זה רע. למה זה רע? כי בדרך כלל הן עושות את זה במצב הכי גרוע שאפשר לעשות.
שהמניה בסי?
כן, הדוגמה שאני הכי זוכר היא חברה שנקראת שומרי משקל.
שומרי משקל?
שומרי משקל, שכולנו מכירים אותם כנראה מהתוכניות שהיו מאוד ידועות, אני חושב, בשנות ה-90, שהם פשוט שומרי משקל, ככה אנשים היו מצטרפים לקבוצה ומרזים. והקבוצה הזאת היה לה מקרה מדהים. מה היא עשתה? היא לקחה בתחילת העשור הקודם, היא לקחה המון המון חוב, המון חוב, גייסו המון חוב, ובכל הכסף שהם קיבלו, הם פשוט קנו מניות של עצמם במחירי סטטוספירה. המיסו את החברה בחוב, קנו במחירי סטטוספירה. המניה, אני לא זוכר כבר, אני חושב שהמניה הייתה ב-70, 80, טיק טק, העסק הלך בדרך למטה, כי מה לעשות, כשאומרים שאנחנו כבר לא בשנות ה-90. אתה יודע מה קרה בסוף אבל? אופרה הודיעה שהיא משקיעה בחברה.
והמניה טסה.
והמניה טסה.
תמיד זה מה שקורה בסוף.
תמיד בסוף
אופרה. בסוף, טוב, אני לא אגיד זה, אופרה בא.
בסוף אופרה בא, כן.
שנייה, אבל רוב החברות הגדולות שאנחנו מכירים, וגוגל, ואפל, כולם עושות בייבקים בקנה מידה גדול, אז זה קצת מעניין מה שאתה אומר, שבייבקים זה לא best practice.
אז אני חושב שכשהם מסתכלים על בייבק, צריך לראות איך עושים את זה. אז כלל אצבע שאני חושב שהוא נכון בדרך כלל, זה לראות אם הבייבק הוא יחסית יציב וקבוע או לא. אם הבייבק הוא משהו יציב וקבוע, אז אני אגיד מה שפייסבוק עושה, או אפל, תראו, כל שנה הם עושים, הם לא מתייחסים כל כך למחיר. כי משהו שלמדתי לאורך השנים שהוא קצת מפתיע, שמנכלים לא כל כך יודעים לעמוד את השווי של החברות של עצמם. אז מנכלים שמכנסים בדיוק למצוא מתי לקנות ומתי לא, כן, בדרך כלל לא מצליחים לתזמן את השוק של עצמם, אלא ההפך. עוד פעם, יש מקרים אחרים, וכשמוצאים אותם זה אפשר לעשות הרבה כסף. באפת, בדרך כלל זה לא. אז אם אני רואה מצב שבו חברה, כמו שסיפרתי בשומרי משקל, היא מגייסת חוב ועושה בייבק ענקי, כמעט תמיד זה נגמר. המקומות שזה בסדר, זה מקומות שזה חלק מההתנהלות הרגילה, וזה בצורה קבועה, פחות או יותר.
ובמצב שהחברה נזילה מספיק ו...
כן, כן, שאמרת, אפל, פייסבוק, זה דוגמאות לחברות שדווקא עושות את זה בצורה שהיא יותר סבירה, ובצורה שקבועה. וככה, פייסבוק באמת, היא לפעמים קונה את המניות של עצמה במחיר 100, שזה נהדר, ולפעמים במחיר 400, שזה לא כזה נהדר, אבל בממוצע זה יוצא בסדר.
אני מניח שחלק מהמאזינים מרגישים קצת גירודים בנוגע לרעיון שחברה קונה את המניות של עצמה, ואני בניסיוני הרבה פעמים אנשים אומרים, מה זאת, מניפולציה. אז אני חייב להגיד שעד 1980, בייבקים היו לא חוקיים בארצות הברית, והופשרו, והדעה שלי, היא לא נגד, אין שום מניעה בחברה שלי להשקיע במניות של עצמי. זה שזה מעלה את מחיר המניה, ברור שזה מעלה את מחיר המניה, כי אני הוצאתי מזומן מהעסק כנגד זה, ורכשתי עוד נכסים, אז איבדתי משהו מזומן, קיבלתי עוד נכסים בבעלותי, וכל יתר בעלי המניות בעצם מתחלקים, אותו רווח של החברה מתחלק בין פחות בעלי מניות. יש בזה משהו מאוד לגיטימי, זה דרך אחרת לחלק את ההון, וצריך, זה יפה לראות הדמיון בין זה לבין דיווידנד, רק בלי אירוע המס, ובלי העובדה שדיווידנד הוא רוחבי לכולם, בזמן שבייבק הוא רק מקבל את המזומן מי שמחר את המניותיו בשוק.
דרך אגב, אם נחשוב על זה לעומק, האמת שבייבק זה בדיוק כמו דיווידנד. כאילו, מה זה דיווידנד? דיווידנד זה שחברה לוקחת כסף ומחלקת אותו לבעלי המניות, נכון? לעומת זאת, בייבק זה מצב שכמו שאמרת, החברה, במקום לחלק את הכסף, היא קונה החוצה חלק מבעלי המניות. אז למה אני אומר שזה אותו דבר? כי אם אנחנו רוצים, אם נגיד חברה הייתה, אם יש לנו 100 שקל מניה של חברה והיא מחלקת 10 שקלים, אז אם היא הייתה דיווידנד, היינו מקבלים את 10 שקלים. לעומת זאת, אם היא הייתה עושה בייבק, היא קונה חלק מהמניות, נכון? אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה פשוט למכור לה חלק מהמניות של עצמנו, באופן יחסי, ב-10 שקלים, ואז בשני המצבים אנחנו נשארים עם אותם 10 שקלים, אם זה בייבק, או אם זה דיווידנד. ככה שמבחינה כלכלית, אין באמת הבדל.
נכון, מבחינה חשבונאית יש הבדל, כי במקרה אחד זה משנה את כמות המניות, במקרה השני זה לא משנה את כמות המניות, באותו מקרה זה גם מחולק באופן שווה פחות או יותר לכולם, ובמקרה של בייבק זה רק למי שמחר.
נכון.
אבל מהותית, מזומן יצא מהחברה ועבר לבעלי המניות. אז, לא יודע, חלקכם, רוב האנשים לא למדו כלכלה, אז הם לא יודעים את החשיבה הרדוקטיבית הזאת שמסתכלת על המציאות ומתעלמת מכל הרעשים ואומרת, אוקיי, אם מזומן יצא ועבר לכאן, זה בעצם מהותית די דומה.
כן.
כמובן שמבחינת מיסוי זה מאוד מאוד שונה.
נכון, שזה תכס גורם מפתח, אבל לא נראה לי שכדאי להתחיל לשעמם אנשים בדיונים על מס.
בעינם, אנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת, אני חושב שהמונח לשעמם אותם בדיונים על מס, אתה יודע, יש בו מין האוקסימורון.
אולי טוב, נזמין אותם פה לאפטר פארטי.
למרכז המבקרים של מאני, מרכז כן, המבקרים כן. של מאני טוקס, פתוח בימים ד' בין השעות 4.
יש פה אקזיביט, כמו זה, יש פה ממש מצגים שלמים, מוזיאון.
נכון, מוזיאון, על, מופע אור קולי.
על היסטוריית תשלומי המס.
נכון, יש חוויה אור קולי שבאופן מיוחד, שאין בשום מקום אחר, משלבת גם ריחות. בוא נדבר על סטרימינג. חברות הסטרימינג, יש לנו את נטפליקס, יש לנו את דיזני, יש את אמזון.
כן, אז נושא הסטרימינג הוא נושא מאוד מעניין ומקיף. הוא גם מתחבר לנושא שניגע בו בהמשך, שהוא לא כל כך טריוויאלי, כשבמידה מסוימת זה ההשפעה של סביבת הריבית הגבוהה שכולנו חווים אותה ביום-יום, היא גם מאוד משפיעה על ענף הסטרימינג. אחת התעשיות הכי גדולות ומצליחות בארצות הברית היא תעשיית הכבלים. יש בארצות הברית ערוצי כבלים ענקיים, זה נקרא networks, רשתות, שהן עושות המון המון כסף. כלומר, זה לא חברות שהן כמו אות ויס אצלנו, אלא חברות שהן מנהלות את הערוצים ומוכרות אותם לכולם. מה שהיה בזמנו MTV, יש ESPN, שזה ערוץ הספורט האמריקאי, ואלה ערוצים שמגלגלים המון כסף, ויש בהם סדרות. עכשיו, מה שקורה בשנים האחרונות, שפחות ופחות אנשים רואים טלוויזיה מסורתית, מה שנקרא טלוויזיה לינארית. והאנשים האלה, על חשבון הזמן הזה, הם גם רואים סטרימינג, אבל גם משחקים במחשב, גם גולשים באינסטגרם ודברים בסגנון הזה.
אני יכול לומר ששמעתי נתון די מעניין בארץ לפחות, שהגיל החציוני של צופי טלוויזיה הוא משהו כמו 54. זאת אומרת, טלוויזיה זה של זקנים.
אז זה גם בארצות הברית קורה, וזה כל הזמן עולה, זה מטורף. כי ממש טלוויזיה נהיה דבר של זקנים. בחדשות בארצות הברית אני חושב שזה אפילו יותר, זה כבר נושק ל-60, כלומר מי שרואה טלוויזיה זה אנשים זקנים. אז בוא נסתכל שנייה מהזווית של HBO, מה היה? HBO היא ערוץ כבלים, היא מה שנקרא ערוץ פרימיום, כלומר לקוחות היו צריכים לשלם מעבר לחבילה של הכבלים בשביל לקבל את זה, זה היה $15. אז HBO בשנה הוציאה בערך $2 מיליארד על תוכן, שעם זה הפיקה כמה סדרות, היה לה 30 מיליון מנויים, וככה היא עשתה יופי של כסף, אבל פתאום יום אחד בא שחקן חדש, מפלצת, נטפליקס. ואצל נטפליקס המספרים הם קצת אחרים. אם HBO הוציאה $2 מיליארד בשנה, אצל נטפליקס יותר קרוב ל-$20 מיליארד. ולא צריך להיות גאון בשביל להבין שעם $20 מיליארד יש לך סדר גודל של פי 10 תוכן. וזה הביא אותנו למצב של HBO היה מאוד מאוד קשה להתחרות מול נטפליקס.
נטפליקס גייסה המון חוב בשביל לעשות את זה.
נטפליקס גייסה חוב, היא גם גייסה כסף ממשקיעים, והפסידה הרבה. אבל בשנים שהיא הפסידה היא צברה בסיס מנויים מאוד מאוד גדול, שאפשר להשקיע עוד ועוד בתוכן. אז נטפליקס ממש הייתה לבד במגרש, רק שנבין מה זה לבד במגרש. נטפליקס הושקע בערך ב-2008-2009. דיסני הציע את השירות שלה, את דיסני פלוס, רק בערך 10 שנים אחרי זה. כלומר, סדר גודל של 10 שנים, נטפליקס סוג של לבד במערכה. אבל מה קרה בסוף כשדיסני השיקה את דיסני פלוס? באיזשהו שלב כבר היה ברור שנטפליקס היא תופעה שאי אפשר להתכחש אליה. במקביל יש משהו שאולי שמענו עליו, יש סביבה של ריבית אפס. מה זה אומר סביבה של ריבית אפס? זה אומר שאין לה אף אחד מה לעשות עם הכסף, כל המרק רוצים להשקיע אותו במשהו. אז באים המשקיעים של דיסני, שזה שוק המניות, ואומרים לחברים, לא מעניין אותנו עכשיו שתרוויחו הרבה כסף. יותר חשוב לנו שתנצחו את העתיד. אז זה בסדר, לא רק שזה בסדר, זה נדרש שתוותרו על הרווחים היום לטובת הקמה של שירות מתחרה. ואז דיסני קיבלה את המסר מהשוק, ובכל תרועה וצלצולים השיקה את שירות הסטרימינג החדש שלה. מי שיסתכל וגם ילך לראות, זה היה ביום משקיעים מאוד, מאוד גדול, ומי שילך ויראה מה קרה למניה של דיסני אחרי שהכריזה על דיסני פלוס, השוק היה באקסטאזה, המניה הגיעה לגבהים חדשים, אם לפני זה המניה הייתה סביב ה-100, 120, היא בסיס של הטירוף סביב דיסני פלוס, הגיעה כבר ל-$180 למניה.
אחד הדברים שמאפיינים את השוק הזה זה שרוב החברות שפועלות בו, זה לא העיסוק היחיד שלהם, למעט נטפליקס. נטפליקס, ואני מוציא שנייה את הסטרימינג של האודיו, כל הספוטיפיי וכל אלה, נטפליקס היא חברה שהיא 100% סטרימינג. אבל יתר החברות זה איזושהי פעילות נוספת שלהם, אפל ואמזון וכו', ובאיזשהו מקום, בגלל שזה פעילות נוספת, זה בסדר שהיא תהיה הפסדית איזשהו זמן. זאת אומרת, זה בסדר שהם לא ירוויחו כסף, הם כבר ימצאו מה, אולי יש איזושהי אינטגרציה עם פעילות אחרת שיש להם. לנטפליקס יש באמת לחץ לעשות מהדבר הזה כסף. עכשיו, עשינו פרק על נטפליקס בעונה הקודמת, מוזמנים להקשיב לו. אני מבין שעכשיו מה שקורה זה שהחברות האלה משנות אסטרטגיה, במצב שבו, טוב, בואו נוציא מיליארדים על תוכן ונפיק עוד ועוד ונהיה כמה שיותר גרנדיוזים, עכשיו פתאום הם מחזלשות פרויקטים, אפילו סרטים שכבר צולמו, לא ישודרו, ובואו נפתח את זה שנייה.
כן, אז מה שקרה בסי, שהחברות האלה, איך זה עובד? יש מנכ״ל של חברה, והוא רואה מה המניה עושה, והוא מתלהב, כי זה מה שדורשים, זה המשקיעים. המטרה שלו זה להעלות את המניה הרבה פעמים. ככה מנכ״לים מסתכלים על זה. אז הם רואים שהשוק מתלהב, שדיסני משיקה את השירות שלה, ואז ממש היה אפקט עדר. כל החברות הכבלים האמריקאיות התחילו להשיק שירותי סטרימינג אחד אחרי השנייה. יש מי שמכיר, יש NBC, יש יוניברסל, השיקו פיקוק, זה נקרא. יש דיסקאברי, ערוץ הטבע, השיקו גם, דיסקאברי פלוס. דיברנו על HBO, HBO Max. יש כמויות של שירותי סטרימינג, והמנכ״לים התחילו לעשות דברים שבדיעבד נראים הזויים. מה זה דבר שנראה הזוי? לוקחים סרט, סרט קולנועי, סרט גדול, שיכול להיות אירוע בקולנוע, Wonder Woman, זו דוגמה בולטת, ובמקום לשחרר אותו בקולנוע, משחררים אותו בשירות סטרימינג. עכשיו, אם נחשוב על זה שנייה, זה סרט שבקולנוע היה יכול לעשות מאות מיליוני דולרים, אולי אפילו מעל מיליארד, ובמקום זה, הם משחררים אותו בסטרימינג, שם הם לא עושים עליו כלום. הדבר היחיד שהם עושים עליו
לצבוע עוד קהל.
זה אם הוא יביא להם עוד מנויים, אבל אם זה, זה גם, תחשבו שנייה על הסכומים, זה לא יכול להתקרב למה שסרט כזה עושה בקולנוע. ומה שעוד יותר גרוע, היה אפשר גם וגם, נכון? היה אפשר לשחרר אותו בקולנוע, ואז אחרי 3 חודשים להביא אותו לסטרימינג. האם זה כל כך משמעותי בכמות המנויים שזה היה מביא לסטרימינג? כנראה שלא. אבל זה דברים שחברות עשו בתדירות מאוד גבוהות. הם פשוט השקיעו כמויות של כסף בסטרימינג, הם שפכו כסף, הכל בשם התחרות מול נטפליקס וההתלהבות של השוק. ואז פתאום, יום אחד בהיר, נטפליקס מוציאה דוח שבו היא מראה שמספר המנויים שלה יורד. עכשיו, היה אפשר לצפות שזה, שהחברות האחרות יגידו מעולה, זה אומר שהצלחנו בנטפליקס בצרות. אבל שוק המניות אמר דבר אחר. אם נטפליקס בצרות, אז אלה בכלל בבעיה.
ובאמת... יכול לך פתגם עם בארזים? זה הפתגם התוכנית, הפתגם הרשמי של התוכנית הוא עם בארזים.
זה הקאץ' פרייז שלנו, כן.
כן.
עכשיו רציתי להגיד את זה, אבל התאפקתי, כי לא רציתי, אבל זה
יפה שיש לך... לא, אין איפוק פה, יש איפוק וכן.
עשיתי קצת להיות מגוון. אז, ומה שקורה, וגם הריבית עולה, אז עכשיו המשקיעים, פעם המשקיעים רצו לראות צמיחה, עכשיו המשקיעים רוצים לראות רווח. והחברות האלה פגעו בצורה מאוד חזקה בעסקים הקיימים שלהם, שזה הטלוויזיה והקולנוע, לטובת הסטרימינג. אז המשקיעים באים אלה ואומרים להם, חבר'ה, סטופ. כנסו את המניות של כל, אתם יכולים לראות את דיסני. דיסני בסי הגיעו ל-180, עכשיו הם עוד פעם ירדו בחזרה לאזור שהם היו לפני הקורונה, שזור ה-90, 100, משהו כזה. אז המשקיעים חזרו להיות שליליים כלפי כולם, והחברות האלה נאלצות עכשיו לקחת צעדים קשים, שזה אומר שהם הבינו שאין להם סיכוי להתחרות בנטפליקס, אז הם מתחילות עכשיו לצמצם תקציבים בצורה דרסטית. ודיברת קודם, יש חברות שעשו צעדים שממש נראים מזויים. לדוגמה, דיברנו על HBO. בשירות של HBO זה חלק מהאולפנים של וורנר ברוס, למי שמכיר. הם השקיעו שם הרבה כסף בסרט שנקרא סופרגרל. זה סרט שהשקיעו בו הרבה, אני חושב מעל 100 מיליון דולר, והוא היה אמור להיות הפקת דגל לשירות הסטרימינג שלהם, HBO Max. ואז יום אחד בהיר, באה החברה ומודיעה, הסרט הזה מבוטל, נמחק, הם לא ישחררו אותו לעולם.
מה שמאפשר להם בעצם להכיר בהפסד עכשיו בדוחות. זאת אומרת, באיזשהו מקום, זאת אומרת שיותר יבחי להם להכיר בהפסד ולקבל הנחת מס, מאשר לשחרר אותו ולהרוויח ממנו.
זה המצב שהגענו אליו, וזה קורה, גם הם עושים את זה, עכשיו גם דיסני עשו את זה עם כמה פרויקטים, וכל התחום הזה נמצא במיתון מאוד משמעותי.
זה תחום שמה שמאפיין אותו זה שיש הוצאה גדולה בהתחלה, המון המון כסף יוצא, נגיד אפקט הסרטים, אבל אחרי שהם כבר הופקו, זה לא עולה המון כסף לשדר אותם, אז התוצאה היא שהעלות הממוצעת שעולה לחברה, כל משתמש צופה, נעשית זולה וזולה יותר ככל שהזמן עובר. עכשיו, במבנה תחרותי של יתרון לגודל, כשעלות הממוצעת יורדת, אם תחשבו על זה, זה מאפשר לחברה להוזיל את המחיר לאורך הזמן, למשל, או זה מאפשר לה בעצם לעשות מלחמת מחירים מול חברות אחרות, אחרי שההוצאה כבר הוצאה. מבנה כזה תחרותי זה בדרך כלל מאפיין תשתיות, נגיד חשמל, אתה מקים תשתית חשמל, ואז החשמל עובר ונהנים מהרווחים. אחד הדברים שבטקסטבוקס, שגם אני וגם אתה, אנחנו מכירים די טוב, אומרים על מבנה של יתרון לגודל, מבנה, מבנה ייצור כזה, זה שבענף שזה המאפיין שלו, בדרך כלל התחרות היא מאוד חריפה עד מצב שנוצרים מונופולים. זאת אומרת, יש שחקנים, כולם יש להם מבנה עלויות שעלות ממוצעת יורדת, הם עושים מלחמות מחירים או מלחמות על הלקוחות, נגיד מלחמת מחירים יכולה להיות, קחו חודשיים חינם, תנו לחברים שלכם להשתמש על המנוי שלכם, לתת חינמים. והחברה שהכי יעילה בזה, שעלות שלה הכי זולה, בעצם מתישהו תטרוף את המתחרים האחרים ותישאר רק אחת בהנחה שהמוצר הוא דומה. זאת אומרת, המוצר הוא דומה ולכולם יש דברים די זהים, אז יישאר שחקן אחד משמעותי גדול, כי לא צריך את כולם, עדיף שתהיה קונסולידציה. פה זה לא טהור, כי קשה להגיד שהמוצרים הם זהים, נגיד היום כשיש את דיזני, אז דיזני שומר את התכנים שלה לעצמה ולא חולקת עם נטפליקס, אז יש לך גוונים, אבל יש קוואזי יתרון לגודל.
מה זה קוואזי? תסביר פה.
מעין יתרון לגודל, כאילו מלוכלך, יתרון לגודל מלוכלך.
קוואזי לינארי. מי זוכר את המושג קוואזי לינארי?
אז, ובעצם, מה שזה אומר, זה תחרות מאוד חריפה, מלחמות בין השחקנים, זה גורר הרבה שחקנים להפסדים באופן זמני, וכל אחד בונה על זה שהוא זה שישרוד, או יבלע את האחרים. ואכן, זה תחום מאוד מדמם כסף.
שהסוף שלו, אם שואלים אותי, נראה די ברור. שנטפליקס תישאר מנצחת לבד, וכל השחקניות האחרות, כמו דיסני ו-HBO וכל אלה, ימצאו את עצמם בעולם תחרותי מאוד מאוד קשה ומאתגר.
לי יש תחזית ספקולטיבית יותר. מי שיצליח לרתום את כוח ה-AI לייצר סרטים, עשוי לנצח. זאת אומרת, היום יש לנו את כל הבינה המלאכותית, הג'נרטיבית, שמסוגלת לייצר לך תמונות וטקסטים ווידאו גם. וזה משתפר, כאילו זה לא שם, אבל זה משתפר. ומי שיצליח לרתום את הכוח הזה לטובת הפקות, כלומר, אתם יכולים ליצור סתם סרט אנימציה על ידי בינה מלאכותית. אתם מתארים את הסיטואציה, מתארים את הווי, מתארים, התסריט נכתב to optimize דברים. אתם יכולים ליצור אפילו סרט עם אנשים שנראים אמיתיים בבינה מלאכותית. אני כבר, מאז שאני ילד אמרתי, יבוא יום שיהיו כוכבי קולנוע שהם מומצאים. לחלוטין...
אני שמעתי תיאוריה, אבי, שאני מומצא, ואתה בעצם יצרת אותי עם AI.
אני לא רואה איך מישהו יכול למציא אותך.
מישהו ראה אותי פעם? אני קיים.
אז אולי אנחנו נראה עתיד שבו פתאום חברות סטרימינג יהפכו להיות חברות טכנולוגיה, כי הם ישקיעו הרבה הרבה יותר בכל ה-AI ו-Data Centers, ובעצם סוג של, כאילו פתאום הכל יהפוך להיות NVIDIA.
שגם פה זה מעלה את הסוגיה, למי שיותר סיכוי להיות כזו, נטפליקס היא חברת טכנולוגיה או דיסני?
או אמזון.
אבל יפה, עכשיו פה זה מביא לעוד סוגיה שיש לנו, אז דיברנו, תכף עכשיו הדיון התמקד לשחקנית חדשה, נטפליקס, והשחקניות המסורתיות, שזה דיסני ו-HBO. אבל נכון, יש עוד שתי שחקניות חשובות שהן אמזון ואפל. ואמזון ואפל הן שחקניות מאוד מעניינות, למה? כי הן לא צריכות להרוויח כסף מהדבר הזה. ראינו שנטפליקס מוציאה הרבה ומרוויחה. דיסני ו-HBO הן מוציאות, אבל הם, יש עסק אחר שהן מרוויחות שהוא גם בתחום הזה. כלומר, גם דיסני וגם נטפליקס צריכות להרוויח מהדבר הזה. אפל מרוויחה הרבה מהאייפון, היא לא צריכה את השקל וחצי שהיא יכולה להרוויח מהסטרימינג, וגם אמזון, היא לא מרוויחה מזה. יש, כשאמזון נכנסה לתחום של הסטרימינג, אז שאלו אותם, את בזוס, את המנכ״ל, למה צריך את זה? אז הוא ענה תשובה מאוד מעניינת. הוא אמר, כשאני זוכה באמי, זה מאפשר לי למכור יותר נעליים. כלומר, במילים אחרות הם לא צריכים להרוויח על הדבר הזה, זה סוג של אמצעי שיווק. ואצל אפל זה גם דומה. התפיסה של אפל היא שככל שאתה צורך יותר דברים של אפל, אתה תהיה באקוסיסטם של אפל ואתה תקנה מן המכשירים. כלומר, אם אני משתמש באפל TV, אז יותר סיכוי שאני אקנה אייפון ומק ואייפד. וזה דבר שהוא מאוד בעייתי לשחקניות המסורתיות, כי מה אתה עושה אם יש נגדך מתחרה שהוא הרבה יותר גדול ממך ולא צריך להרוויח?
אמזון מסתבר היא עסק פרסום עצום, זאת היא... אני מכיר מספר שאולי מספר 2 בעולם בפרסום, כסף מפרסום. שתראים, איך אמזון פרסום? על גבי הפלטפורמה היא עושה מלא כסף מהפרסומות. צריך להבין שכל שקל שאתם מוציאים באינטרנט על אי-קומרס, חצי ממנו כנראה הולך לאמזון. אז המון המון טראפיק, זה ה-go-to למשל בארצות הברית, ותחשבו כמה פרסומות מוצגות שהן מכוותות לחנויות ומוצרים על גבי הפלטפורמה, זה משהו שאולי יהיה שווה לגעת בו. ומבחינת אפל, מעניין יהיה לראות איך העסק של הסטרימינג משרת את העתיד של המשקפי ויז'ן פרו. זאת אומרת, האם הפקות קולנועיות יתחילו להיות בתלת מימד במרחב, כך שאתה נמצא בתוך הסרט, או יכול להתמקם בכל מיני מיקומים בו. אני יודע שמה שאני אומר נשמע נורא נורא רחוק, אבל שמתם לב כמה מהר דברים מתקרבים פתאום?
דרך אגב, אתה יודע מי היה אורח הכבוד של אפל בטקס ההשקה של המשקפיים? רוברט אייגר, שהוא המנכ״ל של דיסני, הם ממש הביאו אותו כאורח כבוד, בתור זה שיפיק תכנים שיהיה אפשר ליהנות מהם במשקפיים.
אז אולי הקילר זה באמת חוויה קולנועית חדשה. טוב, אמיל, הגענו לשלב שבו אתה צריך לבחור שיר. אז אמיל, בבקשה, תבחר שיר.
תראה, לדעתי, הזמרת הכי טובה בארץ, ללא עוררין, היא יסמין מועלם הנהדרת, שהוציאה עכשיו דיסק, ויאללה, בוא נשמיע אותו למאזינים.
רגע, שנייה, אני צריך לחפש בגוגל מי זאת. שנייה. טוב חברים, נתראה בשבוע הבא, אני מחפש בגוגל מי זאת יסמין מועלם, תודה שהייתם, תודה אמיל.
תודה לך אבי.
ביי, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה.